העיסוק בשאלת שלום מתאים יום ירושלים. שאלו שלום ירושלים. אוקיי, אז בסוף אם יהיה זמן אולי נחשוב על זה קצת, אבל יש לנו הרבה עבודה עד שנגיע לשם. אז ממש זה פשוטם של דברים. אוקיי, אז בואו נעשה רק מה שנקרא ניישר קו על מה שראינו בפעם קודמת, ונשתדל היום לסיים את הנושא של שאלת שלום, ומקווה שנתחיל גם את הנושא הבא. בסדר? אנחנו בפעם קודמת למדנו את הסוגיה בכף א' עמוד ב' שעוסקת באיסור שאלת שלום באבל, וניסינו להבין מתוך השלבים פשוט השונים בסוגיה במה מדובר. לא המסנו שום מידע חיצוני. הכל היה מתוך קריאה פנימית, כשביסודו של דבר התמונה שעלתה לנו מתוך לימוד הסוגיה הייתה שיש שני דינים, שני מוקדים לאיסור שאלת שלום. במהלך ימי השיבה, היות ונאסר על האבל לשאול בשלום אחרים, ונאסר על אחרים לשאול בשלומו. האיסור הוא המגע החברתי. שאלת שלום כמגע חברתי, האבל ניצב בבדידותו. לעומת זאת, בימי ה-30, שגם שם יש איסור של שאלת שלום, או על אביו ועל אמו במהלך י' ב' חודש, שם לא המגע החברתי הוא מה שאסור. שכן מותר לאבל לשאול בשלום אחרים, משום שהם שרויים בשלום. גם אחרים יכולים לפנות אליו, רק לא לפנות אליו בדברי שאלת שלום, אלא בדברי תנחומים. או בלשון אחרת, בימי ה-30, בי"ב חודש, הדין איננו בדידות חברתית, חוסר מגע, אלא להתאים את התכנים למקום שבו האדם נמצא. כן, זה היסוד קודם כל הראשון שראינו. ראינו גם שהסוגיה אוסרת לנחם אחרי י"ב חודש או אחרי למד. כלומר, צריך לומר לאדם דברים שמתאימים לאותו אירוע. צריך לחשוב לפני שמדברים, כן? לא לראות מה שלומך, כן? בוא נראה איפה אדם עומד, מה נכון להגיד, אבל זה לא בידוד. עכשיו, ברמב״ם ראינו פעם קודמת, בזה סיימנו, ופה יש לנו היום קצת עבודה, תראו שהפרויקט השוט יעבוד, בסדר? כן, מקווה. ברמב״ם אנחנו ראינו שיש שני חידושים, אחד כבר עמדנו עליו, והיום אנחנו צריכים לעמוד על השני. כן? החידוש הראשון שראינו אותו ברמב״ם הוא שהרמב״ם רואה את איסור שאלת שלום כחובת שתיקה. והאמת שהדברים מושרשים בעיקר במקור של איסור שאלת שלום, שהוא הענק דום, שבפשוטם של דברים הוא אומר לשתוק. ראינו איך הרמב״ם מתאר גם בפרק שלנו, בפרק ה' וגם בהמשך, איך יושבים דבויים, דחופים, כלומר יושבים ושותקים ביחד, וזה גם במידה מסוימת עולה מתוך לשון הסוגיה שלנו, שכן הסוגיה שאומרת מדבר עם אותן חומים, זה נאמר ולמד, וי' ב' חודש. בשיבה לעומת זאת, לא כתוב מה לך כל הסוגיה הזאת, לא אומרים שלום, במילים אחרות, לא מדברים. אני חוזר, אמרתי לכם פעם קודמת, לא למדתי כל תנחומים להבין, רגע, אין ניחום אבלים ברמב"ם, אני לא יודע. אבל אני אומר, גם בסוגיה הזה יש צליל כזה. דהיינו, מדבר עם התנחומים ב-30, ב-7, שותקים, לא אומרים שלום, הכוונה לא פותחים בשיחה, הכוונה לא מדברים. ומה שראינו ברמב"ם, עכשיו הגיע הזמן קצת לפרט את זה, זה שהרמב"ם לא מסתפק בזה, אלא הוא מצרף לאיסור שאלת שלום באותה הלכה עוד שתי הלכות שבגמרא לא צמודות אליה. ראינו מעשה עריכה של הרמב״ם שבוחר לצרף אותם, הוא מלמד על תפיסתו את האיסור, ואני קורא, אני כותב הרמב״ם, אם בשאלת שלום נאסר באבל, קל וחומר שהוא אסור להרבות דברים, ופה הוא מכניס את בילת המפתח. ולשחוק, שנאמר דום. ואז הוא אומר, ולא יחוז תינוק בידו, שבגמרא זה מופיע לעלם בדף חבב. בגמרא אין קשר בין זה לבין הסוגיה בחפה א' של איסור שאלת שלום, ולרמב"ם מצרף אותם יחד, וכמו שאומרים בעלי הספרות, כן? המילה המנחה היא שלא הביאנו לידי שחוק, ולא ייכנס למקום שמחה, כגון בתי המשתאות וכיוצא בהם. היינו רואים כאן ברמב"ם קישור בין דיבור ובין איסור שאלת שלום לבין הימנות משחוק. ומה שבעצם רואים כאן בדברי הרמב״ם הוא שהרמב״ם רואה קשר כנראה בין דיבור לבין שחוק, ולכן האיסור לדבר הוא ביסודו של דבר מושרש באיסור לשחוק, ולכן הוא מביא יחד עם ההלכה של איסור הדיבור, הוא מביא גם איסור להחזיק תינוק ביד, וגם האיסור הכניסה למקום שמחה. כדאי לשים לב, בואו נעשה קצת מסע ברמב״ם, שלאילו מקומות שמחה הוא מתאר כאן. פה הוא לא מתאר חתונות. ולא ייכנס למקום שמחה, לא כגון צורעה, כן? כגון בתי המשתאות. מקום שבו
רבים.
שותים בלעז
בר,
פאפ, כן. ובמילים מאוד פשוטות, בואו נבדוק גם ברמב״ם, האם הוא ראה קשר בין, לא רק בין דיבור לשחוק, אלא גם בין שתייה לשחוק, כן.
הדיבור הוא רק גזירה, שמה? דיבור, אין בזה כל כך בעיה, גם אם מישהו עבר, שחוק אני יכול להבין. אם הוא כבר מקשר אותם.
אז השאלה היא מאוד פשוטה, השאלה היא על מה מדברים, מה תוכן הדיבור. עכשיו כאן אני יכול להראות, אני גם עשיתי את זה לפני כמה שבועות, שעסקנו בקל וחומר, שנאמרנו בואו נבדוק את ההלכה הזאת ברמב״ם לאור תפיסות שלו בספר מדע או במקומות מתרימים במשנה תורה, מה הוא חושב על דיבור, כן? שאני אומר, אפשר לראות באופן מאוד ברור ברמב״ם בכמה מקומות, שעושים בפרויקט השו"ת חיפוש של המילה שחוק ברמב״ם. מי שרוצה לצמצם את גבולות החיפוש, אז הוא מכניס את השורש של שתה, מכניס דיבור, כן? והוא מוצא שאכן הרמב״ם במקומות נוספים מתרימים במשנה תורה. פה אנחנו ממש בספר האחרון, כן? במקומות מתרימים, הוא מתאר איך השתייה מביאה לידי שחוק, והוא גם מדבר איך שאנשים יושבים בחברה ומדברים, הוא מתאר איך הם מגיעים לידי שחוק, כן? והוא גם אומר לנו בצורה מאוד ברורה, מה דעתו בכלל על שחוק, לא רק באבל, אלא הוא בכלל נגיד שחוק, זאת דעתו. זאת אומרת, לא רק שלאבל אסור שחוק, הוא בכלל לא אוהב שחוק. תבינו, הוא גם לא כל כך אוהב בתי משתאות כל השנה כולה. זה כמו השאלה, האם מותר להשם בתשעה באב, כן? שזה כאילו מניח ש... אוקיי. אז רמב"ם אומר, אסור לאבל להיכנס בתי משתאות, אבל מי שהיה מתייעץ איתו, גם כשהוא לא אבל, גם לא הוא היה ממליץ לא כל כך להיכנס לשם, כן?
אבל יש הבדל בין שחוק לשמחה אצל הרמב"ם, כי שמחה הוא כן מחייב.
הרמב״ם אוהב שמחה, הוא לא אוהב שחוק, זה נכון, וכאן הוא אוסר אפילו מקום שמחה, את צודקת, כן? אבל זה כמו, יש פה הלכה שהוא צובע בצבע חדש את איסור שאלת שלום. כמו מי שלומד מועד קטן, דף חף א', הוא לא יודע שאסור לדבר, הוא לא רואה קשר הכרחי בין דיבור לבין שחוק, או בין האיסור לאחוז תינוק לבין דיבור, אבל הרמב״ם לא רואה התפיסות הכלליות שלו, את הבנת המגע החברתי והדיבור וכו', אז הוא ככה מפרש גם את כל ההלכה הזאת, ורק אני אקריא את המקומות האלה. מקום אחד בולט, כבר הרבה פעמים הזכרנו אותו, זה רמב״ם בסוף הלכות טומאת צרה, בפרק ט"ז. אני לא זוכר כמה פעמים אני הזכרתי את זה, למה פה מדבר כאילו מה קורה כשאנשים נמצאים בחברה שהם מדברים, אין לו דעה מאוד חיובית על חבר'ה שסתם יושבים מדברים, כן? הוא מתאר ככה, אני קורא. למה פה יש לו איזושהי הנחה סוציולוגית, שאנשים לא רעים, הם נגררים אחרי החברה, זה קורה בתהליך. מתחילים מדבר קטן, דבר קטן צומח לדבר גדול, אומרים שג'וליאני בניו יורק עשה אותו דבר עם הפשע. נכון, במקום לתפוס את הרוצחים והאנסים, הוא טיפל בכל הפושעים הקטנים. הייתה לו הנחה שהפושע הקטן יהפוך יום אחד לפושע גדול. כן, עם כל הבעיות בין צורר ומורה, בואו לא נפתור אותם היום, זה בחלקו אחד מההסברים לרעיון שיש שם, לתפוס אותו כשהוא קטן, כן? ואי ששם תופסים אותו קצת חזק מדי, בדיוק, זה אלים מאוד, כן? וחזר ריסנו את זה, לא צריך אותנו, כן? ורגע, רמב"ם כותב ככה, וזה דרך ישיבת הליצים הרשעים, בתחילה מרבין בדברי הווי, כעניין שנאמר בכל כסיל ברוב דברים, ומתוך כך באים לספר בגנות הצדיקים, ומתוך כך, אני מדלה, כן, יהיה להם הרגל לדבר בנביאים, ומתוך כך באים לדבר באלוקים, וכופרים בעיקר, והוא ממשיך ואומר, וזוהי שיחת הרשעים שגורמת להם ישיבת קרנות, וישיבת כנסיות של עמי הארץ, וישיבת בתי משתאות עם שותי שחר. אז אותו בית משתה, שהוא אומר לנו כאן לא ללכת, הוא מתאר אותו כמקום שבו מדברים. מה מדברים? דברי הווי. כך הוא מתאר את זה פה. האמת, שאם אנחנו חושבים על שני יסודות הסעודה, שזה האוכל והשתייה, הלחם והיין, היין באמת נועד להיות בראש ובראשונה, הוא כלי, הוא כלי חברתי, הוא כלי של דיבור. היינו, אנשים, גם כל העולם הדתי שלנו מלא באמירות שאומרים על היין. למה? כי יין זה כמו שהיום קפה משמש אותו דבר. לשניהם יש אותה תכונה, אי אפשר לשתות הרבה בבת אחת. כאילו, לא? אז לאט, זה לגימות. אלכוהול מהסיבות שלו. קפה כי הוא חם, כן? ואז יושבים ביחד ומדברים, ואמר פה מתאר איך ישיבת בתי משתאות עם שותי שחר הולך יחד עם דיבורי הווי. במקום אחר, הוא בהלכות איסורי ביאה, בפרק חב"ד, הוא כותב, אני מקריא, כשהוא בא לתאר איך אנשים מתפתים לכל מיני עבירות, איזה תחומים כאילו גורמים לאדם פיתוי גדול, כן? אז הוא מדבר שם על הקושי לפרוש מהעריות, כל התחום המיני ששוטף היום את הרחוב אצלנו, הרמב"ם דיבר על זה. הוא מדבר על גזל, על לשון הרע הוא מדבר, כן, אמרו חכמים, רוב בגזל, מיעוט בעריות, והכל באבק לשון הרע. עוד פעם הגענו לדיבור, כלומר מול כל הפיתויים של כסף, ממון, מיניות, הדיבור הוא התחום הכי קשה, כולם נכשלים בדיבור שלהם. ואז הוא כותב, לפיכך ראוי לאדם לחוף יצרו בדבר זה, הוא מדבר פה על הזהירות מהעריות, אבל אז הוא ממשיך לדבר, ואיך נזהרים מאבק לשון הרע, איך מדברים נכון. אז הוא אומר, בהלכה כף א', זה ההלכה האחרונה בכל איסורי ביאה, וכן ננהוג להתרחק מן השחוק ומן השכרות. עוד פעם, הם הולכים ביחד. ומדברי אגבים, שאלו גורמים גדולים והם מעלות של הרעיות. אז כאן הוא מדבר איך השכרות לא מביאה לדיבורי הווי, אלא מביאה לרעיות, כן? כי זה סוף איסורי ביאה, אבל אפשר לראות את השורש הזה המשותף, כן? ואז הוא אומר, כנגד זה, איך נפטרים מהשחוק והשכרות שמובילים לעריות? על ידי דיבור נכון. איזה דיבור נכון? אז הוא כותב, גדולה מכל זאת אמרו, יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה, וירחיב דעתו בחוכמה, שאין מחשבת עריות מתגברת אלה בלב פנוי מן החוכמה. מה שמתברר מהמשפט הבא, שאני מיד אקריא אותו, שזה לא סתם פטנט, מי שמשועמם נגרר, אבל אם תהיה עסוק לא תחשוב, לא. אלא כי האנרגיות שאתה מפנה כלפי החוכמה הם אותם אנרגיות בדיוק שמפנים כלפי העריות, משום שזה אנרגיות של אהבה. כלומר, זה לא שאתה עסוק, אתה לא חושב, אלא הצורך הזה בא לסיפוקו. ובחוכמה הוא אומר, הילד אהבים ויעלת חן, דדיה ירבוך בכל עת באהבתה תשגה תמיד. שזה צריך להוסיף כמובן את הרמב"ם שכבר למדנו פה, בהלכות דעות. בפרק ב'
אני תוהה אם הוא בדק את זה אמפירית.
מה אתה חושב?
לא.
ג'ולי, איזה ישיבה למדת, ג'ולי?
לא.
בוויו, נכון?
להיות מאוד סקפטי על אמירות כאלו. קשה להאמין שזה
נכון. תראה, אני לא אומר שאין לבוחרי ישיבה יצר רע, אבל אני יכול להגיד שהאנרגיות שמוציאים על זה בגיל, שאתה בשטייגן, כן? זה אנרגיות אדירות, זה אין מקום לשום דבר אחר, באמת. אם אתה באמת בתוך זה.
It's called repression.
בסדר, אבל זה בדיוק, בסדר, אבל ככה זה יוצר יצירתיות.
זה לא יודע כמה שנים זה מחזיק מעמד. לא, בסדר שאתה שואל. השאלה זה הבסיס של הכל. צריך לשאול, לא מסכימים או לא מבינים, כן? זה בסדר, כן? אני רק להשלים את התמונה שאנחנו דיברנו כבר פעם, זה כבר הזכרנו, את פרק ב' מהלכות דעות, שהרמב"ם ממליץ לשתוק, ולדבר עוד דברי חוכמה או דברים שצריך להם, שברור שדברים שצריך להם ולא, כמו שתיארנו קודם, לא דברי אגבים, לא דברי שחוק, לא דברי הווי, לא שטויות, לא... ואז הוא כותב בהלכה ו', הלכה ז', סליחה, לא יהיה אדם בעל שחוק ומעטלות, אז בכלל שחוק הוא נגד, לא רק שאתה עבד. ולא עצב ועונן, לא דיברנו פעם על זה, להיות עצוב ועונן זה גם לא טוב לכל השנה כולה, אלא האמצע, מה האמצע של שחוק ועצב ועונן? האמצע הוא שמח, אלא שמח, כן? וכאן בעצם מה אנחנו רואים? שאם אני הולך ל... כן, בבקשה.
אמרתי, שמח ושותק לפי מה
שהקראת. כך אמרו חכמים, שחוק וקלות ראש, מרגילים את האדם לערווה, זה חוזר למה שראינו בהלכות איסורי ביאה. וציוו שלא יהיה אדם פרוץ בצחוק, ולא עצוב ומתאבל, אלא, קודם אמרנו שמח, בוא נראה מה זה להיות שמח. מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות, כן? זה השמח, המקבילה של שמח, להיות בפנים יפות, כן? להיות מבסוט נקרא לזה, כן? אבל אפשר להבין גם קצת יותר על רקע ההלכה הזאת, מה ההתנגדות לשחוק? הרמב"ם מתאר ששתי קצוות, שחוק בעצם, האמת שניהם לא טובים. עכשיו, אם בזמן שהאדם כן אמור להיות עצוב, הוא הולך לקצה השני של השחוק, הוא יוצר פה ניגוד גמור שהוא מערער את כל חוויית העצב, לכן אסור להיות. אבל מה שמאוד מאוד בולט בכל הרמב"מים האלה, שהתוספות שהוא הוסיף, כלומר, שדיבור הולך עם שחוק, בתי המשתאות עם השחוק. בעצם גילינו שדיבור בבתי משתה, הרמב"ם מתאר אותם בכל תאומת צרת כחטיבה אחת, כן? לכן הם נכנסים יחד באותה הלכה. זה שהתיאור של איסור שאלת שלום כבעצם אוסר שחוק, אוסר דיבור, זה מושרש עמוק בתפיסות הרמב"ם הכלליות על האופן שבו אדם, שרואה שאדם מנהל את חייו. אני אוסיף, הפרטים כרגע לא יושבים לי טוב בראש, אבל בכל זאת אני לא יכול להתאפק. גמרא בתחילת מגילה בפרק רביעי עוסקת באפשרות שהציבור על דעת שבעה טובי העיר, כלומר כשיש מועצת העירייה, יש בה פה אחד, כן? היא לא מחולקת בין קואליציות ואופוזיציות, כן? שיהיה אפשר למכור בית כנסת, ועולה שם השאלה, האם אפשר למכור אותו למשתה בשיחה? והרמב״ם רואה בפירוש המשנה שם, אולי נפתח את זה, בסדר? אני אראה אם אני אמצא את זה שנייה. קח לי שנייה, יש פה פירוש המשנה, נכון? חשוב, עד שימצאו את זה, אני כבר אפתח. לא, בסדר, זה, ויש לי. פתוח, פתוח כבר. רואה, רמב״ם, זה מגילה. אוקיי, הרמב"ם כותב ככה, אני קורא. לא, זה לא פה, זה משנה תורה. הנה. אני לא ליצא פה הציטוט שרציתי, שנייה, בסדר? בבלי מגילה חוף ה' הזדמנות, בסדר? אני לא מוצא את זה, אבל נעזוב את זה, אוקיי? אבל מספיק מה שראינו נגד יין גם ככה, כן? פשוט אני זוכר שאתה מחלוקת בסוגיה במגילה, שהרמב"ם רואה יין כדבר שגנאי, והרייבד הפרובנציאלי מתאר איך יין זה צורך בסיסי שבלעדיו, איך כאילו מוכרים לצורך הבסיסי. אז אני בעל חוב שלכם. בכל מקרה, אני מסכם שעד כאן ראינו ברמב"ם תפיסה אחת של איסור שאלת שלום. זה חובת שתיקה, זה ביסודו של דבר, חובת השתיקה אומרת בידוד וחוסר מגע חברתי, זה בעצם מה שהיא אומרת, פשוט לא מדברים, כן? והולך יחד עם איסור שחוק, כי דיבור מוליך לידי שחוק, דיבור חברתי מוליך לידי שחוק, כן?
זה קשור אולי לכל תפיסת הרמב"ם הפילוסופי
ללשון? זה בהחלט יכול להיות.
אני סקפטי לכל האפשרות של הלשון להביע אמת אוטומטיבי, אז
יכול להיות, אני לא מספיק בקי בדברים, אבל זה שווה בדיקה. כנגד זה, אני רוצה להראות לכם גישה אחרת לגמרי, וגם קצת להסביר אותה, שנמצא בדברי הרמה בשולחן ערוך, פשוט על הסימן שלנו. שמה בשין עין, שין עין ה', כן, לא, שין עין ה', שין פה, סליחה, אוקיי, בשין פה, אומר הרמה כך, ואני קורא, אבל אסור בשאלת שלום, בשולחן ערוך מביא את כל הגדרים שלמדנו, ואז כותב הרמה, ויש מקילין עידנה בשאלת שלום, בשאלת שלום מעבר, לאחר למד, כלומר, הבנה, מי שעבל על אביו ועל אמו, למרות שבגמרא מפורש, י"ב חודש למים אסור לשאול משלמה. כותב הרמ"א, ואין טעם להם. זו עוד חוליה בשרשרת שראינו שהרמ"א מאיר הלכה מלכות אבלות, שהמנהג חורג מדין הגמרא. ועל זה כותב הרמ"א, אם לא שיחלקו לומר, שזה מה שאנו נוהגים, לא מקרי שאלת שלום שבימיהם, ועיין בורחה עם סימן פ"ט. ולמה הוא שולח באורך חיים סימן פ"ט? הוא שולח להלכה שאסור להקדים שלום לאדם לפני התפילה. אדם קם בבוקר, צריך ללכת דבר ראשון לבית הכנסת, לומר שלום לקדוש ברוך הוא. ואם האדם קם והולך לבקר מישהו ומקדים לו שלום, הדבר הזה נאסר. ושם יש דיון בפוסקים, מה ההגדרה של שאלת שלום, ויש שם פוסקים שאומרים שנאסר רק לשאול שלום תוך שימוש במילה שלום, משום ששלום הוא שמו של הקדוש ברוך הוא, אבל אם אומרים צפרא טבא או גוד מורנינג או בוקר טוב, זה לא נקרא שאלת שלום. וכאן הרמ"א אומר, אולי הטעם של אותם שהתירו שלא מקפידים על איסור שאלת שלום לאבל תוך י"ב חודש, הוא משום שהם סוברים שהאיסור הוא דווקא בשימוש בשמו של הקדוש ברוך הוא. שהשח מיד מאיר, שכל הנימוק הזה, כל הדין הזה, הוא רק על אביו ועל אמו לאחר למד. ואז הוא מאיר בצדק השח, אם הטעם הזה נכון, שזה לא נקרא שאלת שלום, זה אמור להיות מותר אפילו. ברור, אם לא שיחלקו, אומר השח, ובאמת אין זה טעם נכון, ואם כן, תוך למד נמי, ולא מצינו לשום פוסק שחילק בקו, ולשך אומר מה נפשך, אם הנימוק הוא מה שאומר הרמה, אז שיהיה מותר גם תוך למד. ואם זה נחשב שאלת שלום, נו, אז עשו כל עוד בית חודש. ובעצם אנחנו רואים שיש איזושהי הקלה באיסור, שהוא לא בהכרח יושב על הנימוק הזה. אבל דברי הרמה, הם בעצם מוליכים לכך, אם נעמיד אותם לרגע כניגוד גמור לדברי הרמב״ם, אם מותר להגיד בוקר טוב, צפו הטבא, יש פוסקים ראיתי שאומרים, עוד לא דיברנו מה, אם בשבת מותר שאלת שלום, כן? אבל אומרים בשבת, להגיד שבת שלום אסור, להגיד גוד שבס, למה לא? אז הם לא רואים את המגע החברתי כבעיה, לא רואים את הבעיה שאתה שואל את החבר מה שלומך, שאתה מדבר איתו, אלא הבעיה היא השימוש בשם שמיים, או בשלום כשאתה מערב את הקדוש ברוך הוא, כן? וכאן כן עזרה. אתה מוכר, אני אגיד לך, זה בורי ושמה. אני לא יודע מה אתה רוצה להגיד. אז אני לא יודע מתי זה מתאים. אתה יודע מה שאתה... בורי ושמה, ברי עדיף. עזרא בחר להגיד אחר כך, כן.
למי אסור להגיד לשאול שלום? אסור לשאול את האבל, או
האבל
אסור לשאול?
אז זה ראינו בפעם קודמת. בזמן השיבה אסור לאבל לשאול, וגם אסור לשאול אותו. בתוך השלושים, לאבל מותר לשאול אחרים מה שלומם, כי הם שרויים בשלום, אסור לשאול אותו מה שלומו, אלא צריך לומר לו דברי תנחומים. מה שראינו זה שהסוגיה מבחינה, מה קורה אם בפועל שאלו אותו? אז תוך שלושה, מה הוא אמור להגיד? אני אבל. בארבעה ימים האחרונים, מה הוא אמור לעשות? לענות. מארבעה ימים האחרונים של השבעה, הוא עונה. בסדר, אוקיי, אז אני... אבל אני אומר, אם הרמב"ם ראה את שלום כדיבור אנושי, כאנטי דיבור, לשתוק, ברור שהכיוון שהרמב"ם אומר, גם אם הקושיות של השח הן קשות כברזל, כן? אבל הכיוון הוא, אין בעיה במגע החברתי, אין בעיה להגיד לו מה שלומך, כן? יש המון פוסקים שכותבים מפורש, אין בעיה לתת יד לאבל, אין בעיה להגיד לו איך אתה מרגיש. זה לא, האיסור הוא דווקא לומר שלום, אני אומר, כדי לעמוד, אז מה האיסור הזה, כן? אנחנו צריכים קצת ללכת למקום שאני מניח שיזדקר לרבים בראש, והוא המשנה בסוף ברכות, שם מתוארת תקנה של שאלת שלום בשם, וקצת לעמוד על משמעות ההלכה הזאת, מתוך עיון בהקשר הרחב של המשנה. זו המשנה החותמת של מסכת ברכות. שם המשנה מסיימת, אני קורא, מביאה שם תקנות שתקנו, שקלקלו המינים, ואז היא אומרת, ממש, זו ההלכה האחרונה במסכת. והתקינו שיהיה אדם שואל את שלום חברו בשם. שנאמר, והנה בועז בא, זה לכבוד חג השבועות, והנה בועז בא מבית לחם, ויאמר לקוצרים, השם, אתם יודעים מה הדרש של הפסוק הזה? מי זה הקוצרים? אלה שמדברים קצר, השם עמכם. ויאמרו לו, יברכך השם. ואומר, השם עמך גיבור החיל, שזה מגדעון, עם המלאך. ואומר, אל תבוז, כי זקנה עמך. ואומר, עת לעשות להשם, הפר את תורתך. אבנתן אומר, הפר את תורתך, עת לעשות להשם. וסוף מסכת ברכות, היא עוסקת בתקנה הזאת לשאול את שלום חברו בשם. ברור שבראש ובראשונה מדובר קודם כל בהיתר להשתמש בשם שמיים. הרי נאמר לעצמנו, בעצם אסור לשאול בשם שמיים, מאיזה סיבה? לא תישא את שם ולקח על השם. אני אומר, איך ברכה, תפילה, אתה אומר לחבר שלך שלום, אתה משתמש בשמו של הקדוש ברוך הוא, זה שמה כמעט כמו פרשת סוטה. ובראש ובראשונה מדובר על היתר, אבל אפשר גם לקרוא מעבר לזה. מה זה התקינו שאדם שואל? לא רק שמותר, אלא שחייבים. כמו חכמים בעצם באים ומתעקשים שצריך להזכיר כל הזמן שם שמיים. עכשיו, הרקע לא קשה להבין אותו. כתבו על זה בשנים האחרונות כל מיני מלומדים, כל מיני דברים מעניינים. כמו שאלברט כתב איזה מאמר על ברכות. דברים שמאוד מצאו חן בעיניי. ראיתי בספר של די.אל שרמר, שהוא היסטוריון. שכתב בספר ששמו Brothers is Strange, הוא מדבר על היחס בין יהדות ונצרות בשנים הראשונות, ומתאים גם לעניין דיומה, כן, של השבוע הזה, כן? ואחד מהדברים שהם מדגישים הוא שמסכת ברכות ביסודה של דבר חתומה בחותם של אחר החורבן. ואחד מהשאלות הקיומיות שמהדדות בחלל האוויר הוא היה מקום כבודו, ואני אומר את זה בצורה פשוטה. היום כולם רגילים, לא יודעים כולם בעצם, כן? אבל לתפיסות בשטניות, חסידיות, שאיפה הקדוש ברוך הוא נמצא, ולא כל הארץ כבודו. כן? כולל מי שלומד את זה חסידים קצת, ככה, כשהייתי באותניאל, הייתי שומע את זה כל פעם מתחלחל, כן? תפיסות ממש אימננטיות, שהקדוש ברוך הוא בשולחנות, כאילו, אותי תמיד ימדו שהוא טרנסדנטי, אבל שהוא נמצא בכל מקום, כל דבר זה התגלות של האלוקות, כן? אבל זה ברור בספרות חז"ל שהתפיסה הפשוטה בזמן הבית הוא שאיפה נמצא, איפה השכינה נמצאת?
במקדש.
במקדש. לפני השם זה מקום גיאוגרפי בזמן שהמקדש קיים. זה בתוך בית המקדש. זה לפני השם. זה איפה שהמזבח עומד. זה לפני השם. כי השכינה נמצאת בקודש הקודשים. מי שעומד לפני אחד. עכשיו כאן שרמר מתאר מאוד יפה את השאלה הקיומית התעוררה עם החורבן, כולל תיקחו את כל הגדות החורבן, עם טיטוס שדוקר את הפרוכת, אולי הם גירשו את הקדוש ברוך הוא מהבית שלו, ועכשיו הוא, אולי הוא הסתלק, אולי הביסו אותו, אולי הוא הומלס, כן, איפה הוא? תסתכלו איך העם שלו נראה, כן? באיזה מדרגה שפלה, כן? ואחד מהדברים שמסכת ברכות בא להנחיח, לחזק בתודעה, זה שהקדוש ברוך הוא, נמצא בכל העולם, כבר באופן פרדוקסלי, משתמש גם פה בחסידות. החסידים אומרים שהצדיק חי, אז הוא קלו בגוף שלו. אז אתה רוצה ללכת לצדיק, מה אתה צריך לעשות? לנסוע אליו. וכשהצדיק מת, הוא יצא מהכלא. איפה הוא נמצא? בכל מקום, שתגיד את התורה שלו, כל מקום שתחשוב עליו. משהו מעין המשל הזה, גם כאן. כלומר, הקדוש ברוך הוא אחרי החורבן. איפה הוא נמצא? בכל מקום. הוא נמצא כתוכל תפוח, אז הוא ברא את הטבע. ברוך אתה שבורא פרי העץ, כן? הוא נמצא בכל מקום, וזה לא מקרי בעצם אני אומר את זה, ההלכה המסיימת של המסכת, כאילו בא להצדיק מסכת שלמה שאומרת לאדם שבכל יום כמה ברכות הוא יגיד. באוכל, בתפילה, כאילו במהלך היום כולו, התוספתא תסיים את מסכת ברכות, בחייו אדם לומר, כל יום, 100 ברכות. בעצם היא באה לתת פה את התשתית, שמתירה להזכיר שם שמיים בגבולים. מי שזוכר, כשלמדנו סוטה, לפני כמה שנים, ראינו שברכת כהנים במקדש, שונה ברכת כהנים בגבולים. במקדש, אומרים שם שמיים, שם אומרים את השם המפורש, מחוץ למקדש. כן, עכשיו, זה לא מקרי שהתחילה של המשנה הזאת, שלא הקראתי, היא משנה שעוסקת בחובה לברך על הרעה כשם שברכים על הטובה. חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה, והגמרא מביאה את כל הפסוקים שמהווים את הבסיס לזה, לקראת שמה, וגם זה באופן ברור אפשר לקרוא אותו. לא חייבים לקרוא אותו, אפשר לקרוא אותו על רקע החורבן. אבל מה זה בעצם הרעיון שאדם מברך על הרעה כשם שברך על הטובה? למה החכמים כל כך הקפידו על זה? כי כשהם חיים בעולם שיש בו תפיסות דואליסטיות, שיש אל טוב ויש אל רע, צריך להילחם בדעה הזאת ולומר שאל אחד עושה הכל. אמנם חז"ל לא אמרו לנו, אתם צריכים לחשוב שהרעה זה טובה. הרעיה, שיש ברכה נפרדת, כן? לא צריך לרקוד שקורה משהו רע. תברך דיין האמת, אבל הברכה הזאת היא ברכה שאומרת, הקדוש ברוך הוא, מה? הוא דן אותך, זה בא ממנו. עכשיו, אם ניקח את ה... נחבר אותם יחד, שאלת שלום, שעניינה הנכחה של השכינה בעולם, לומר, הוא לא עזב את העולם. נכון, הבית שלו חרב, אבל זה לא אומר שהוא הובס, זה לא אומר שהוא הלך, זה לא אומר שהוא עזב אותנו, כן? זה פשוט אומר שהוא דן אותנו דין, שאנחנו צריכים להודות שהוא דין אמת, והוא מידו בא הכל. ואנחנו עכשיו חוזרים לרגע לאיסור שאלת שלום באבל. אנחנו מבינים גם את היטב, עכשיו, את הכיוון שהרמ"א לפחות חשב עליו, וגם הם מבינים טוב את הגמרא בברכות שם, בסימן פ"ט, כן? שאוסר לשאול לשלום לפני התפילה, בעצם מה השאלה שאדם אמור לשאול את עצמו כשהוא קם בבוקר? מה הדבר הראשון שאתה עושה בבוקר? היא שאלה של מה הדבר שאתה מרגיש שהוא מחיה אותך, כאילו, ודאי על רקע תפיסות שאפשר למצוא אותם הרבה בספרות חז"ל, ששינה זה סוג של מוות. מי יחיה אותך? מה מחיה אותך בבוקר? עכשיו, שאלת שלום, שהיא בעצם בשם שמיים, זה להגיד, השם הוא משגיח על העולם, הוא מנהל אותו, כן? אז דבר ראשון זה החבר, דבר ראשון זה בית הכנסת. עכשיו, בהקשר שלנו, לשאול בשלום חברך לשלום, זה בעצם לדון בדין שאדם הזה נדון על ידי הקדוש ברוך הוא, ביחס שקדוש ברוך הוא גוזר עליו. כשאדם מתאבל, כשאדם חייב לברך על רעה, אתה הולך אליו ואומר לו, יברכך השם, הרי גם רואים מפה שהפסוקים של מה זה לשאול בשם שם חברו בשם, לא רק להגיד לו שלום, זה לברך אותו שהקדוש ברוך הוא יברך אותו, כן? השם ממך, זו ברכה, כן? אבל השם נתן לו סתירה. אז אתה הולך אליו ואומר לו, השם ממך, יברכך השם, מה זה? וזה על דעת הרמה, האיסור, אבל אין איסור להגיד לו, תרגיש טוב, מה שלומך, וכו'. דעת הרמה זה דין מיוחד שנאסר בשאלת שלום, בניגוד כאמור לדברי הרמב״ם שמדובר ב... כן. וכאן אני אוסיף, בוא נקרא קצת מגשר החיים, ככה לראות את הגדרים, איך שהוא מתאר את זה. קודם כל שימו לב, בוא נראה איך הוא, מה הכותרת. הוא קורא לזה איסור שאלת שלום ורעות. אני ביסודו של דבר, האיסור הוא גילויי חברות, כך הוא רואה את זה. אני אביא לפני הגשר החיים. הרמ"א מוסיף בהמשך, אני רוצה לקרוא שתי הלכות. ראשית הוא כותב בסעיף ג', המחבר כותב, סליחה, מקום שנהגו להיות שואלים בשלום אבילים בשבת שואלים. למה? כי כנראה רואים בזה דברים שבפרסיה. כי זו פעולה חברתית. פתאום הבנם שלא אומרים לו שלום. כתב הרמב״ם שאבל נותן שלום לכל אדם בשבת שהוא מכלל דברים שבפרסיה. אבל הוא ודאי רומז בדבריו שיש מקומות שנוהגים שלום. כן. ואז מוסיף הרמה, ואסור לשלוח מנות לאבל על אביו ואמו כל י' ב' חודש. זה אסור לשלוח מתנות. למרות שאני עכשיו חוזר לרמה. במתנה לא אומרים מברכך השם ולא מזכירים שם שמיים, אבל זה ודאי גילוי חזק של...
שמחה.
שמחה, של חברות, של ראות, של קשרים, כן? והוא אומר, ואפילו בשבת, במקום שנהגו, שלא לשאול בשלומו בשבת. אבל במקום שנהגו לשאול בשלומו בשבת, גם זה שרי, כלומר הוא דן וזה דין אחד, כן? אבל מצד שני, היות ולאבל מותר לשאול בשלום אחרים, אז מה נגזרת מזה? שהוא מותר לשלוח מתנות לאחרים. אני, מה את אומרת? זה הדין. עכשיו לכן כשהאבל בפורים, לא שולחים לו משלוח מנות, אבל הוא חייב לשלוח לקיים את המצווה רק, במינימום שבמינימום, כן? אז בואו רק נקרא פה קצת אצל הרב טוקצ'ינסקי, לראות איך הוא סוגר את הפינות פה. הרב טוקצ'ינסקי כותב, אני קורא, בכל איסור, אני לא קורא הכל, רק מה שנוגע לנקודות הבעייתיות, כן? בכל עיקר, זה סעיף ה', כל עיקר איסור שאלת שלום הוא רק שמקבל את פני חברו בשם שלום, שהוא משמות הקדוש ברוך הוא. והיה מותר להקדים בשאלת שלום שלנו אף בכל, בלשון צפרה טבא וכדומה. ואפילו להשיטה המובאה ברמה שפ"ה או מגן אברהם תקנד, שזה ביחוד תשעה באב, שגם נוסח שאלת שלום הנהוג העידנה, כוונה בוקר טוב, צפרתה ואסור, היינו נמי כשמזכיר שם, שם שלום, כנראה ממה שהעיר שמגן אברהם, הירושלמי, שלום עליכם, ובבא קמא שלום עליך רבי, גם בורחיים, פייטד, ביסור שאלת שלום קודם התפילה, חלקו בין שאלת שלום בשם שלום אין צפרתה ו, ולמרות כל זאת, מה הוא אומר? מכל מקום אסרו האחרונים לאבל, לומר גם לשון צפרתה ו, הוא מפנה ל... אליהו רבא, לפרי מגדים, והוא אומר, אגם דלא מצינו שיהיה אסור לברך לחברו שאר סוגי ברכות, כמו לרפואה, כמו להגיד לו, תיחולים רפואים, תרגיש טוב וכולי, מותר, זה לא אסור. עדיין צפרה טבא יותר חמור, למה? כי הוא כותב ככה, מכיוון שצפרה טבא אומרים במקום שאלת שלום, החמירו גם בכגון דה שלא לחלק. כאילו הוא אומר, בוקר טוב זה תחליף של, של, של שלום, כן? ולכן הוא עושה, באמת יוצא פה מדרג. שלום זה מה שאסור, יש תחליף, ויש חוץ מזה כל מיני התעניינויות בשלומו, כן? ואז הוא כותב שלא חייבים לשתוק, כן? גם מותר, דילגתי לסעיף זין, גם מותר לברך לחברו בשאר מיני ברכות, גם אריכות ימים או רפואה ואדומה, מותיר את זה. ואני אראה לעניות דעתי, שאפילו ברכת מזל טוב לא מצינו שיהיה אסור. דהה רק בשאלת שלום אסרו מטעם הנזכר לאל. ועד הוא צריכו לתרד שם בגמרה על רבי עקיבא של כבוד רבים שני, כי רבי עקיבא אמר שלום, זאת הסיבה. ולאו דווקא שהוא מותר לברך לאחרים, אלא כנראה גם אחרים מותרים לברכו בשאר מיני ברכות, ולא עוד, אלא שמצינו איזה אחרונים שהתירו לברכו אפילו בברכת מי שברך לפני התיבה גם בתוך זין. זאת מי שברך לאבל, הוא אומר זה מותר, לא בתוך האיסור הזה. ואז הוא ממשיך ואומר, אני מדלג קצת, גם במראות של חברים אסור, ומאיתיים אסורו בסעודות מראות, כאן אנחנו נצטרך עוד לעסוק, אני מקווה בפעם הבאה, נספיק מה נספיק כרם לסוגיה הבאה, עם עוד קשה הסוגיה הבאה, כן? אבל קצת לראות את גדר האיסור של, של מראות, רק נסיים, הוא כתב כך, ואסור בתוך למד יהוד בית חודש, לשלוח לו דורונות ומנות, כדרך ששולחים לשם ראות, ודימו זאת לשאלת שלום, שאליו אין שואלים בלמד יובית חודש, ובמקום שאין שואלים גם בשבת, אין שולחים לדורונות גם בשבת, אז הוא מאיר, ואפילו לפי מה שכתבנו לאל, שהאיסור של שאלת שלום הוא רק שמזכיר לו שם שלום, אז למה שיהיה אסור לשלוח מתנה? על כל פנים, גם זה משום שפוקדו בשם זה מרבה ראות חדווה, והוא הדינמיק ששולח לו דורונות. פה הוא מסביר אחרת גם ממך שהסברתי קודם, את האיסור שאלה בשם שמיים. אני הזכרתי קודם ששאלה בשם שמיים, זה צריך להגיד בוחדן האמת, מה אתה אומר? זה כמו להגיד הטוב והמיטיב, כשקורא אדם דן האמת. כאילו, מה אתה אומר? קדוש ברוך הוא יברך אותך, כשאתה רואה מה קדוש ברוך הוא עכשיו עושה לו, כן? כאילו, תן, הוא לא מתאר ככה. הוא אומר, זה שאלת שלום, שמה היא עושה? היא מרבה ראות חדווה, כאילו, כשאומרים לך סתם, בוקר טוב, בסדר, אבל אומרים לך, קדוש ברוך הוא יברך אותך, קיבלתי איזה ברוך, וכן הוא אומר, בעצם האיסור הוא לא שם שמיים, כמו לעשות שאלת שלום מלאה אהבה וראות, כן? זה כמו, טוב, אני פעם הייתי אומר, שלהתחבק זה גם שאלת שלום, שלא היה אסורה, כן? אבל היום החבר'ה מתחבקים, כמו שאצלנו היום אומרים שלום רפא כזה, נכון? טוב, אבל כאילו, לדעת רב טוקצ'ינסקי, האיסור שבשם שמיים, כי זה מרבה, אם כך, אז גם מתנה זה שאלת שלום, ככה, שמרבה ראות וחדווה. כן? לא פשוט שצודק, כן? ואז הוא כותב, מה עם פורים? מה שאמרנו קודם. בפורים הוא חייב במשלוח מנות אפילו תוך זין. הוא חייב במצוות, כן? הוא גם הוסיף שבפורים אבל לא נוהג אבלות בדברים שבפרסיה. אז אם הוא לא ישלח משלוח מנות, זה עכשיו דברים שבפרסיה, כן? אבל מה הוא אומר? אלא שלא ישלחו תפנוקים מעשיים לשמחה. כי אם דברי מאכל, כדי לקיים מצוות משלוח מנות, אבל אליו אין שולחים משלוח מנות, כל תוך למד ויוד בית חודש, אבל הוא אומר, אבל אם אנחנו בשבת מותר שאלת שלום, ובשבת מותר לשלוח מנות, ופורים דומה לשבת, אז הוא כותב, ובמקומות שנוהגים לשאול בשלום אבל בשבת, מותר לשלוח לו משלוח מנות בפורים, כך הוא מתיר. על פי מה שכתבנו לאש, נתנו לפורים דין שבת, ושדימו זאת לשאלת שלום, והוא מציין, ורובם נהגו להקל בזה בי"ב חודש, לאביו ואמו, ולא תוך למד אפילו אבל השאר קרובים. לא, רק עוד נסיים כבר את הכל. אם נמצא האבל בצוותא של חבר יחיד, באופן שאי אפשר לחברו לקיים שלוח מנות בלתי לאבל, מסכן, והוא היחיד שיכול לשלוח לו. כאגב, זה ודאי מותר לו לשלוח לאבל, אף במקום שאין שאלת שלום בשבת, וכשאבל אינו רוצה לקבל, נבח, כן? אז דינו של האחר כיושב במדבר, שאין לו למי לשלוח, והוא פטור משלוח מנות. בסדר? אוקיי. אז עד כאן איסור שאלת שלום. כן. את רוצה עוד? בסדר, כן. סבבה.
בשבעה בפועל, כלומר, אני לא מספיק מקושר לי למעשה. בפועל מגיעים אנשים ומנחמים, וזה הרמון אהבה ורעות, וזה בעצם היום מבחינתנו, המהות של הימים האלה. Okay. עכשיו, יש שם המון דיבור, שלא שמביא לשחוק, מביא לדיבור על הנפטר ודיונים שהם ערכיים, שזה סוג אחר של דיבור בין בני אדם, שהוא חיובי וערכי איך זה מסתדר? זאת אומרת...
אני קודם כל אומר שטוב שאת אומרת את זה, אבל לא כל בתי אבל נראים ככה. כלומר, אני חושב שבית האבל שאת מתארת, לכתחילה מצווה לא לנהוג כמו הרמב״ם. הרמב״ם אומר, תבוא לבית האבל, תשתוק. אני חושב שאם אנשים מתאבלים באופן שתיארת, זה ודאי שידברו, זה ודאי נהדר, כן? אבל לא כל מקום נראה ככה. לכן צריך לשאול, בין איזה אופציות אני בוחר? תמיד אני בוחר בין אופציות, כן? כלומר, אם את שואלת, האם בבתי האבלים מרגישים מחובקים? אם האבלים, אני לא, עוד פעם, לא בכולם, אבל מרגישים שאוהבים אותם, התשובה היא בהחלט, בהחלט כן. האם מחבקים אותם בין היתר כן, ביגון? גם כן. ולכן, כנגד הדברי הרמב״ם, שעמדת יחיד, כן, למרות שהרמה, זה לא ציינתי, הרמה מביא את זה, כן? לא לדבר יותר מדי, כן? אז אני הייתי מתרגם את זה לעברית מודרנית בצורה הבאה, אל תדברו יותר מדי קשקושים, אל תדברו על הבורסה יותר מדי, ואני לא יודע על מה, אלא תדברו, תשתקו מלדבר על דברים אחרים, בסדר? ככה אני הייתי אומר, בסדר? בתרגום המודרני, אני דורש את הרמה. אבל אם אתם רוצים לדבר, ללמוד מדרכיו של הנפטר, רוצים לתאר אותו, כי אני, כשאני בא לבית אבל, קודם כל מחכה שיפנה אליי אבל, אבל אני בדרך כלל, תספר לי משהו, בדרך כלל אנחנו מכירים את האבל, ולא... תספר משהו, בוא נלמד עליו, וכל אחד עם המודל שלו, כן? הרמב״ם אומר לשתוק, הרמב״ם כותב, לבוא לבית האבל ולשבת בשקט. כשאתה בא לבית האבל, כאילו, תשבו ותשתקו יחד איתו, ותהיו עצובים יחד איתו, כן? אני יכול להגיד שדווקא בעדות המזרח היום יש תרבות שלמה של דיבור בבית האבל, שכל רב שבא צריך לדבר ולהגיד דברי תורה וכל מיני דברים, כן? כאילו... הייתי אצל משפחת סבתו, יש להם רמקול, וכל אחד שידבר לכולם, כן, כאילו. אז לכן זה מאוד תלוי בשאלה מה האווירה, זה תלוי באלף גורמים, מי האנשים, מה עולמם כל הזמן, איזה נסיבות הנפטר הלך לעולמו, כמה אנשים יושבים שבעה, מי האנשים שבאים, כן. אי אפשר לתת פה מסמרות אחד, כי ככלל, מה שנאמר הוא שהשבעה, הוא מקום שבאים אנשים שאוהבים את האבלים, שהם מחבקים אותם, זה לא אבל צריך להפוך לאירוע חברתי, או להפוך לכמו חתונה, כן? זה צריך להיות מקום עם אווירה של בית אבל. עכשיו, מה האווירה הזאת?
זה יפנו היה אוכל, ולאט לאט נכנס לנושא של האוכל.
כי זה מנהג ספרדי, זה מנהג של הספרדים, עם האוכל.
כן, כאילו, ג'יבה בלי אוכל. מה?
יש
להרבות
ברכות.
זה לא אוכל, זה ברכות.
בסדר. לא חבר שאתה בא, אתה רוצה קפה, אתה רוצה עוגה, ככה.
אבל זה מאוד
קרה. אוקיי, תשמעו, מישהו מבוסטון, יש לו פה עדות, תספר לכולם.
אבל
שבאת תמיד אומר, ולאט לאט נכנס
פה לכל
השבעה, כי הספרדים, יש קיבוץ גלויות של המנהגים, זה מה שיש, כן? בצורה ברורה.
אני למדתי כאילו שעשרה באכול שום דבר בביתה, ואפילו מציעים
לך. מחלוקת בין צבי וזאב לבין מה שמצלטים פה מאחר בבג'י, בסדר. כל אחד ינהג כי מנהג מקומו, בסדר?
אבל שבאת תמיד אומר שהרסולישי מאוד מאוד התנגל לאוכל דדת. אוכל
לבית
מבית
אבן,
שיש שמים אוכל, אני חושב שזה גם כן יש תרבות אמריקאי של אוכל בבית שבע, שזה אולי גם כן חלק מעניין, אבל...
לא, גם ליטאים אוהבים את הצובים, אתה יודע.
התיאור של הרמב״ם,
שדיברנו
על מנהגים שונים, מאוד מזכיר את שבעה של מוסלמים. בעבודה יצא לי ללכת כמה פעמים. זה שלושה ימים, קודם כל היושבים שבעה. יושבים שלושה ימים, ואסור לדבר. כולם יושבים ושותקים, יש רק את האוף שמקריא את הקוראן, אם זה בבית של גבר, ואם זה בבית של אישה, אז שמים קלטת של הקוראן.
עם קריינית או עם קריין?
לא, קריין.
קריין, אוקיי.
אבל לא יודעים כמה אנשים יודעות לקרוא את זה. אבל זה ככה, יושבים בשקט.
מדהים.
אף אחד לא מדבר, אתה בא, לוחץ יד, יושב, והולך באיזשהו שלב. אז זה ממש מה
שהרמב"ם מתאר. האמת שאפרים אתה הולך לשיבה, באמת אין מה להגיד. זאת האמת. הנה, הנה, בשיבה, שילדה בת חמש נפטר. מה, יש לך מה להגיד? מה, אתה חכם? אתה מבין משהו? עדיף לשתוק. הבעיה שאנחנו חיים בדור שאנשים מפחדים משתיקה. כי אנחנו חיים בדור, אני מסתכל על הילדים שלנו, יותר גרוע מאיתנו, כל הזמן עם אוזמיות, כל הזמן עם רעש, כל הזמן עם מוזיקה, כאילו, הם לא נמצאים דקה בלי סטימולציה למוח.
שתיקה, אמרתי שזה בטח לא בעידן המחשב, היום ננסח את זה אחרת. שישבו בחברה
אני ניסיתי להראות שזה מושרש בתפיסות של הרמב"ם הדיבור, את אומרת אולי זה גם מושרש בהשפעות התרבותיות, בתרבות שהרמב"ם חי בתוכה, כן? זה כיוון מצוין.
אולי המוסלמים שימרו את הרמב"ם ולא הרמב"ם.
רבי אברהם בן הרמב״ם הוא בעל התיאוריה הזאת. רבי אברהם בן הרמב״ם הרי...
המוסלמים למדו ממנו.
אני לא יודע, כן, זה דורש לימוד, כן.
אתה הולך להרשיבו
שאתה
הולך
בצפפה,
ככה יושבים
שיבה.
איך
השיבה התימני
החזק?
לא יודע. אם הם שותקים, אני לא יודע.
רב לוקסין ספיר לי כמה פעמים שכשהוא בא לנחם את רב סולובייצ'י, ישב בשקט, ישב חצי שעה בשקט, ועזב, וזהו. עכשיו...
כן, אני לא יודע אם זה בגלל הרמב״ם או בגלל שהוא היה בכזה צער עמוק ו... אני לא יודע. אני לא יודע. אוקיי, בסדר. עכשיו, משהו בוא ניקח מהסוגיה הזאת, שזה לפעם אחרת להרחיב יותר. אם למדנו פה על האיסור של שאלת שלום, למדנו מה זה גם העוצמה של שלום. כאילו, אני באמת מציע לחשוב... על ההבדל בין חברה שבה אנשים אומרים, אמרנו זה קצת פעם קודמת, אומרים שלום אחד לשני, לבין חברה שכל אחד חי את החיים שלו, ו... לא מסתכל על השני. לא מסתכל, לא יודע מה שלמה. הוא לא אכפת לו ממנו, אוקיי? אוקיי, בואו נתקדם לברית הבאה, אין לנו הרבה זמן, אז פשוט נתחיל אותה, בסדר? נראה היום רק חצי מהסוגיה. כי החצי השני, אי אפשר לעשות אותו ב-10 דקות. הגענו לברית האחרונה של... ג' ימים. תנו רבנן. אבל ג' ימים הראשונים בא ממקום קרוב מונה עמהן, בא ממקום רחוק מונה לעצמו, מכאן ואילך אפילו בא ממקום קרוב מונה לעצמו. רבי שמעון אומר, אפילו בא ביום השביעי ממקום קרוב מונה עמהן. הברייתא הזאת עוסקת במקרה שהאמת היא שהיום השכיחות שלו הגבוהה היא... לאור הנסיבות השונות של החיים, היא בעיקר כשמישהו נמצא בחוץ לארץ ונפטר קרוב במקום מסוים, ולוקח לו זמן להגיע, בדרך כלל היום יחכו שהוא יגיע כבר ללוויה, הם מחכים לו, כן? לא בעצם מתואר. מתואר שיש לנו כאן, הרי יש לנו תשיבת עקובים שהם צריכים להתאבל. הם לא כולם מצויים יחד באותו מקום. כן, וכאן הנושא שהברייתא עוסקת בו הוא, האם כשאחד מצטרף מאוחר לחבורה, האם הוא מונה לעצמו, דיינו צריך למנות מהזמן שבו הוא בפועל מתחיל, או אם הוא יכול להצטרף למניין ימי השיבה של שאר בני המשפחה. כן, עזרה.
אנחנו מדברים על מקרה של שמועה קרובה, או אנחנו מדברים על...
כן, זה בתוך השיבה. זה שמועה קרובה.
לא, הכוונה היא, האם מדברים גם על מקרה שמי שמצטרף ידע לפני כן...
אז זו מחלוקת ראשונים. אני מציע, בוא קודם כל ננסה לקרוא את הברייתא, ואחרי זה נצרף את ה... וזו מחלוקת, עוד ושאלת, מחלוקת בין הרמב"ן והראש. הראש אומר, זה הכל בתנאי שלא נודע לו על ה... היות ושאלת, אני אענה, כן? הראש אומר, זה בתנאי שלא נודע לו, כי הוא מתחייב לשבת שבעה כשהוא כבר נמצא איתם. אבל אומר הראש, אם הוא נמצא במקום אחר, ונודע לו שנפטר קרובו, אז הוא כבר נקבר כמובן, היה כבר סתימת הגולל, אז הוא חייב להתאבל מיד, אז הוא התחיל למנות. אז מה נגיד, אחרי זה כשהוא יצטרף עליהם, הוא יקצר, כאילו, הוא כבר התחייב אותו. רגע, הרמב"ן לא מבדיל בין המקרים. הרמב"ן, זה גם מובא בטור בשם הרמב"ן, הרמב"ן אומר, דעתו אין הבדל, לא משנה, שמע, לא שמע, הוא תמיד יכול להצטרף עליהם, כן? עכשיו, מה שהסוגיה כאן, הברייתא הזאת מניחה, וזה דבר שעלה פה הרבה. בעיקר אני אזכיר עוד פעם את השיעור שהיה על הרשימה של שיבת הקרובים, שלמרות שיש הרבה קרובים שיושבים שיבה, אלא אמיתו של דבר לא יושבים כהרבה בודדים. זה לא, האבא יושב שיבה, האח יושב שיבה, האחות יושבת שיבה, הבן יושב שיבה. לפעמים אני מרגיש ככה שאני הולך לבית אבל וכל אחד תפס לו חדר, כן? כל אחד, אבל הרעיון הבסיסי שעומד בשורש כל הדין פה הוא, ואז בשעתו, אני לא יודע אם אתם זוכרים משהו, מי שלא זוכר, יש אתר אינטרנט שאפשר לעשות חזרות שם, כן? אז דיברנו בשעתו על כך ששני מושגים, משפחה וקרובה ושאר בשר, ואיך דיני שיבת הקרובים לפי הרמב״ם כנראה מדאורייתא זה המשפחה, ומדרבנן זה גם הקרובים. אז הרעיון הבסיסי שקיים כאן הוא שהמשפחה מתאבלת כקבוצה, כגוף, כיחידה חברתית. הייתי אומר, היא מתאבלת על אחד מאיבריה שנגדע. והיות היא יושבת כקבוצה, אז כאן מעלה עולה השאלה, אדם שמשוייך לקבוצה הזאת, האם הוא יכול להצטרף עליה למרות שהוא לא התחיל יחד איתם? זה דומה למי שרוצה, משל, אדם שמאחר לתפילה. כן? התפילה בציבור זה קבוצה מובהקת שמתפללת יחד כרבים. ואותם שמאחרים, אני אחד מהם, כן? כשהוא מגיע, הוא לא אומר, טוב, אני אתחיל עכשיו, אני אתחיל... לא, הוא רוצה להצטרף עליהם, כן? ואם הוא איחר, אז הוא ידלג קצת, והוא יצטרף עליהם, כן? למה? כי הוא רוצה להיות שייך לקבוצה הזאת. אז משהו מעין זה עומד גם פה, המשפחה מתאבלת כקבוצה, הבחור שיצטרף, האבל שיצטרף, אם אלו הוא מצטרף עליהם במקום שבו הקבוצה נמצאת. אם אתה שייך לקבוצה הזאת, אז כשהקבוצה מסיימת, גם אתה סיימת, גם אם בפועל לא היית נוכח, או לא נהגת שבעה ימים מלאים של אבלות, שכמובן יש לנו פה צורך ראשית לקבוע איפה הקבוצה העיקרית ואיפה הקבוצה המשנית. אז עזרא כבר ענה על זה, שיטת הראש, שהם התחילו ואתה לא התחלת, אז אני יודע, הם הקבוצה ואתה כלום. והראש באמת אומר, שאם אתה התחלת לבד, הם התחילו לבד, אז למה שתצטרף עליהם? יש פה שתי קבוצות. כאילו, יכול להיות שאותם שבעה קרובים ישבו בקבוצות מפוצלות. אני פעם לא עלינו, באמת, אני אומר לא עלינו, הלכתי בניחום אבלים, שאח ואחות לא יכלו לשבת יחד על אבא שלהם, מרוב שהם רבו. אז הוא ישב פה, והיא ישבה שם, וכל אחד שרצה לנחם את שניהם, היה צריך ללכת לשני בתים, עזבו שני חדרים, שני בתים, כן? אני אומר, זה לא עלינו, אבל לא בנסיבות כאלה. אבל הראש אומר, אני יכול, בעצם הראש, התנאי הראשון שלו אומר, רק אם יש קבוצה היחידה שמתאבלת, אז אתה יכול להגיד, הצטרפתי אליה, אבל אם יש אחד שהתחיל לבד, וכי למה? כן? לפי הרמב"ן, מה בעצם אני יכול לומר? לא. אפילו אם שמעת, עדיין אני יכול לדבר על מרכז כובד, על קבוצה עיקרית מול מתאבל משני, שהוא נחשב מצטרף עליהם. כן, הרמב"ן לא מחביר יותר מדי תנאים, אבל אני יכול לומר שבאור זרוע מובא תנאי, שזה בתנאי שהם יושבים או במקום שהמת נפטר או במקום שקברו אותו. שזה ניסיון לתת איזשהו תנאי, לא מופיע בגמרא, אבל זה תנאי שמופיע בראשונים, לתת איזשהו תנאי שיסביר למה הם העיקר, למה שהוא יצטרף אליהם, מה שהם יצטרפו אליו, כלומר מי גורר את מי? אז התשובה היא, לפי דעת האור זרוע, כי הם יושבים במקום שבו פותחים את סוכת האבלים, כי פה הוא מת או פה הוא נקבר. בלשון הברייתא, מי שרצה לחפש אולי קריטריון אחר, היה יכול לומר משהו שונה. שהברייתא מתארת אותו בלשון יחיד, ואותם בלשון רבים. כן, הברייתא אומרת, אימהן, מונה, אבל, אולי זה מספרית צריך להיקבע. כלומר, איפה זה נמצא, מרכז הכובד, כן? אבל זאת שאלה אחת, כמו בראש ובראשונה אני חוזר. קודם כל, כל הברייתא רוכבת על המושג שמתאבלים כמשפחה, כקבוצה. ב' צריך לקבוע שאותה קבוצה שאתה רוצה להצטרף אליה היא הקבוצה הראשית, שאתה נחשב הספר. צריך להחליט שהם המניין ואתה זה שמאחר למניין. כשכאן באה הברייתא ומוסיפה תנאי נוסף, וכך הגענו לפי שיטת הראש והאור זרוע לארבעה תנאים. כן? תנאי אחד הוא, טוב נראה את התנאי הרביעי תכף בגמרא. כן? הגענו עכשיו לשלושה תנאים, כן? והתנאי אחד אני חוזר שהם במקום שמת מת או נקבר, תנאי שני שלא ידעת לפי הראש, תנאי שלישי אומרת הגמרא מבחינים בין מקום קרוב למקום רחוק, כן? ומה ההגדרה של... אז קודם כל קרוב רחוק מזכיר איזה מושג, עזר אמרת את זה קודם, שמועה קרובה רחוקה, כן? וכאן זה לא לגבי השמועה, לא לגבי הזמן, אלא לגבי המקום, כן? שמה ההגדרה של שמועה של מקום קרוב? אז כאן אומר אורים תוספות בשם הלכות גדולות, מופיע שם שמקום קרוב זה 10 פרסאות. ברשי בחולין דף נון יש שם מקבילה לסוגיה, שם רשי אומר זה מהלך יום אחד, שלמיתו של דבר זה שיטה דומה, משום שמהלך יום אחד של אדם, אומרת הגמרא בפסחים צדיק ג', זה 10 פרסאות. כן, כשהשאלה היא מה הרציונל של 10 פרסאות או מהלך יום אחד. וכאן יש לנו שני הסברים שמופיעים בראשונים, הראש מביא את שניהם בסימן למתחת. הסבר ראשון שהראש מביא הוא שאם אדם נמצא כל כך קרוב שהוא היה יכול פשוט לבוא היום, אז מבחינתנו הוא נחשב איתם. פיזית הוא לא פה, אבל הוא בוא נאמר ככה, כדי לחשב כבעל התייחסות לקבוצה הזאת, אתה צריך להיות במרחק כזה שאתה יכול לקפוץ לשם, כן, ולהגיע. זה הסבר ראשון שנותן הראש. אני אקריא את זה, אוקיי? זה סימן למתחת, אומר הראש, פרשו הגאונים, כמה מקום קרוב 10 פרסי, סוגיה עד חד יומה, כיוון דאי שמע ומתי הכה בחד יומה, כיוון דאיתי בהדי דמי. ואז הוא כותב, כתב הרי, ומי שרוצה לראות את כל עריכות הדברים של הרי בסוגיה הזאת, שזה הרבה, זה מצוטט במלואו, במילה במילה, בתלמיד יבחיל מפריז, ובהלכות צמחות של המהר"ם מרוטנברג. שם הוא כותב הרי ודחרת, אי שיורא דפרשי רבבותא, בהכי סמכי ליה, כיוון דאי שכיב שכבה סמוך לערב. הרי יכול להיות שהוא ימות ביום הראשון, אחרי צהריים. כמה זמן ייקח להודיע על ה... אז הוא אומר ככה, וליום האחרי נעתי לגבי, אז הודיעו לו ביום השני, נמצא משיג אותם תוך שלושה. כלומר, אדם שהוא מהלך יום אחד, הוא מסוגל להגיע בכל מקרה תוך שלושה ימים ראשונים. נכון? שהוא עדיין הוא תוקפו של אבל, אבל אם מרחיק תפי, ואפשר זה לא להשיג לו תוך שלושה ימים, והיא באה ממקום רחוק יותר מכאן, ואפילו באה בשלושה... טוב, הוא הצליח לרוץ מהר, כן? כאילו הוא לקח קונקורד, כן? הוא ניצח את המהירות הכל, כן? אבל עדיין הוא מונה לעצמו, כן? כמו כאן, בא תנאי נוסף. שהתנאי הנוסף הזה הוא שהוא מספיק קרוב, שהוא יכול לחשב שהוא כאילו נמצא פה, או לפי שיטת הרייבט, שהוא מסוגל להגיע באדם הממוצע, בתוך שלושה ימים, ופה מופיע גם החילוק של הברייתא, ההבדל הוא בין שלושה ימים לבין שבעה ימים, דהיינו בפועל גם יצטרף עליהם. למה אני דורש שהוא יצטרף תוך שלושה ימים? כי שלושה ימים לבכי, בוא נאמר, כי הוא התאבל איתם, הוא בכה איתם. כשרבי שמעון על זה חולק, ומה רבי שמעון אומר? שדי אם הוא בא ביום השביעי, כמובן מדגישה הגמרא בהמשך, זה בתנאי שהוא הגיע ביום השביעי לפני שהם קמו מהשבעה, כן? שעדיין לא עמדו המנחמים מאצלו, זה לשון הגמרא, כן? כי שלא יהיה הפעלה שיצאת היום כחולו. אבל לדעתו, די להגיע לאחד מהחלקים של השבעה, ואנחנו מסתפקים בכך. לדומה, מי שרוצה משל, כמה אתה יכול לאחר לתפילה ולהגיד שהיית במניין הזה? עד ישתבח? אתה יכול לבוא בעין כאלוקינו ולהגיד, הייתי במניין, בורחו, אמן יש מירה בו, כן, הייתי. לא, כאילו, אז רבי שמעון מתיר להגיע אפילו בעין כאלוקינו. ואני זוכר את הליצנים שרואים את החבר שחוזרים מיון המוקדם, אז הם כאילו כן? אז לפי חכמים צריך בפועל להיות איתם בשלושת הימים הראשונים. אני אגיד גם יותר מזה, אולי זה לא הדין הרגיל של שלושה ימים לבכי, אלא אם הוא מגיע תוך שלושה ימים ראשונים, אז ממילא מה? תעזרו לי, זה קל. הוא יתאבל איתם לפחות ארבעה ימים נוספים, אז את רוב השבעה הוא עשה איתם. הוא אומר, אולי זה לא כי הוא בכה איתם, כי מהיום הרביעי לא בוכים, זה הספד, אלא כי הוא יתאבל את רוב השבעה. עכשיו, יהיה הסבר אשר יהיה, לשיטת חכמים אני מגביל את כל הדין הזה בתנאי שהוא במקום קרוב, ובפועל הגיע תוך שלושה ימים. הראשונים כולם אומרים פה אחד שרבי שמעון רק חולק על המגבלה של שלושה ימים, וגם לשיטתו יש את הדין של מקום קרוב. דיינו, אם אדם נמצא רחוק, הוא לא נחשב שהוא מתייחס. וכאן אני רק אזכיר שבאחרונים יש דיון מאוד מאלף, מה קורה במציאות ימינו, שבו בגלל הטכנולוגיה אנחנו יכולים ביום אחד להגיע מאמריקה, כן? האם זה נקרא קרוב או רחוק? רב טוקצ'ינסקי שדן בזה רוצה לומר שזה תולי מחלוקת בין הרייבד והגאונים. הוא אומר, הגאונים אמרו מהלך 10 פרסאות. נו, אמרו שיעור, 10 פרסאות, אתה נמצא? קרוב. לא נמצא? לא קרוב. לעומת זאת, היות והרייבד מדבר או רשי על מהלך יום אחד, זהו, בוא נראה אם אתה יכול להגיע ביום אחד או לא יכול להגיע ביום אחד, כן? ככה הוא טוען הרב טוקצ'ינסקי, להלכה הוא מציין שמקלים בזה. אם אדם היה, בעיקר כי הלכה כדברי המקל בעבר, אם אדם היה רחוק ואדם מצליח להגיע במטוס, כלומר יש לו אפשרות טכנית, אני חוזר, להגיע בטיסה של אותו יום, שזה מרוב קצווי העולם, לא מכולם, מאוסטרליה לפה זה לא מצליח, אבל גם מדרום אמריקה לא. תלוי איך אתה נמצא, כן, אבל בגדול, הפסיקה של הרב טוקצ'ינסקי זה שאדם כזה נחשב קרוב. אז אולי אפשר אפילו מהלך שלושה ימים, את אומרת. אוקיי? יכול להיות. זאת הערה טובה. הוא לא כותב את זה, אבל זאת הערה אפשרית. אם הרייבד אמר, הוא מקבל שלושה ימים, בעצם יום אחד זה כדי לאפשר לו להגיע תוך שלושה ימים. אז הוא היה צריך להגיד, אפשרות להגיע תוך שלושה ימים במציאות ימינו. הוא לא אומר את זה, אבל זה מעניין. צריך לבדוק עוד פוסקים. אולי מישהו אחר אמר את זה, כן? אני רק אוסיף, וזה נסיים, שהגמרא מביאה מיד עוד מגבלה רצינית. וזה בתנאי שיש שם גדול הבית. אומרת הגמרא, אומר, מה ג' ימים הראשונים, בא ממקום קרוב, מונה מהן. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, והוא שיש גדול הבית בבית. כן, מה זה גדול הבית? אז זה מושג שיותר מובן בחברה פטריארכלית, אבל גם היום אני חושב שבהרבה מאוד משפחות זה קיים, שיש את המושג של מה שנקרא ראש המשפחה, כן? איזה מישהו שהוא...
אם הוא
הנפטר, פה אתה שואל שאלה טובה, אם הוא הנפטר אז אולי מישהו ירש אותו בתפקיד, או בעצם אני ברשותך אומר שאתה צודק. בוא מיד נראה ממש בקצרה את השאלה מה ההגדרה, אבל קודם כל מבחינה מושגית, אם אני שואל מה הרציונל, הרציונל הוא מאוד פשוט. קודם שאלנו איפה מרכז הכובד ומי אומר שאתה בא אליהם, אולי הם באים אליך. אז כאן באה התשובה, שאם שם יושבים שבעה ושם נמצא מי שנקרא גדול הבית, אז אתה לעומתו קטן, אתה נספח אליו. כלומר, אני חושב שהדבר מוכר הרבה מאוד משפחות. מה שכן, הפוסקים דנים, וכבר זה מתחיל בראשונים, מה הגדרה המדויקת של גדול הבית? האם הכוונה האיש הכי מבוגר? זה עניין של גיל, של פזם? אז אומרים שלא. האם זה עניין של המעמד החברתי? אני רק אזכיר בקצרה, כל מי שקרא ספר בראשית, הוא רואה שם את המושג הזה בעליל, הבכור שהוא עצם יורש את מקום האב וכולי. האם אישה יכולה להיות גדול הבית?
אבל זה כל הרעיון של הספר ראשית, כאילו, מה זה המושג של הבכור? כאילו, מכיוון שהוא בן לא הבכור, כאילו, בכל הספורים.
ספר בראשית אומר שהמועמד הטבעי הוא הכי גדול בגיל, ואת כולם פיתרו בכל ספר בראשית. כל מילים אחרות, זה תפקיד, זה מעמד, כן? כלומר, לא הגיל קובע, כן? למרות שהתורה לדורות מה אומרת, כי אתה בכור בן השנואה יקיר, זה כן, לדורות התורה אמרה, הגיל קובע, כן? עכשיו השאלה היא רק האם כאן מדובר בהכרח על אותו מושג. אז כאן רק אזכיר שהריטב"א מעלה את השאלה האם גם אישה יכולה לגדול הבית. ואני גם חושב שיש מושג שאולי צריך לשאול לא מי יגדול הבית כל השנה כולה, אלא מי הוא המרכז של האבל. ורואים את זה מאוד יפה אצל הרב טוקצ'ינסקי, שהוא עוסק בשאלה הזאת. הוא כותב, אני זוכר איפה זה, בסדר, שנייה. איפה הוא כותב על זה? כן, הנה. זה בפרק י"ט בסעיף ה'. אז כותב הרב טוקצ'ינסקי, אני אקריא. גדול בית נקרא זה האבל שענייני עזבון המת נחתכים או נשמעים על פיו. מי שתפס את המושכות בבית. זה הגדרה. או זה שעיקר אחריות קבורת המת מוטלת עליו. ולאו דווקא הגדול והשני. זה לא מעניין אותנו בין כמה הוא, כן? מי שמתפקד כמנהל את המשפחה. בשבעה. לא צריך לשאול מי, כל, מי עורך את הסדר לא שואלים. כן, לא הכל. אלא אפילו אם הוא הצעיר שבכולם. עכשיו תראו איזה תנאי. אם הנה הוא רק בין י' ג' שנה. ולא שנה בן ולא שנה אח. לא משנה מה רמת הקורבה, עיקר שהוא מנהל את העניינים. ואפילו אישה, אם על ידה נחתכים ענייני המת. אם יש לה בעל, הבעל נקרא גדול הבית, אף על פי שהיא הנושאת ונותנת בבית. וכן כשמתה האישה, עכשיו תראו דבר למנה יפה, כשמתה האישה, אף שיש לה אב, הבעל הנה הוא גדול הבית. וכל בסתמה שיש אב ואם ואחים, האב הוא גדול הבית. כן, וזה, אני חשבתי, כשישבתי משפחת אליצור, יושבים שם שבעה אשתו, המון ילדים והמון אחים, כן? מי גדול הבית שם? יואל, שהוא הכי גדול, יעל, אשתו, שהיא, בעיניי היא גדול הבית, כן? ככה אני חושב, נראה לי פשוט שהיא גדול הבית, כן? הילדים, מה את אומרת?
יושבים אצלי.
אז היא גדול הבית, כן, היא גדול הבית, זה בפשטות ככה, כן?
אבל לא שיושבים אצל אחד האחים, שיבה.
נכון. כן, אני רק אסיים שבראשונים יש פה כמה פירושים, מה הכוונה שאין גדול בית? יש שאומרים שהכוונה שגדול הבית, אם הוא לא נמצא, לא יכול להיגרר אחרי האחים שלו. ויש שאומרים אחרת, שגדול הבית לא נמצא, אז אח אחר, או אבל אחר שנמצא רחוק, לא נגרר אחרי. אבל ביסודו של דבר, בואו נסכם את הדין שראינו פה. ראשית, כל הרעיון שנמצא בשורש הסוגיה הזאת הוא שמתאבלים כמשפחה, ושאפשר לזהות מרכז כובד של משפחה, ולומר שגם מי שלא התחיל איתם, שהוא מצטרף עליהם כמו המאחר למניין. ראינו פה כמה תנאים שהם לא כולם באים מאותה נקודה. דיינו, תנאי אחד היה, אני אומר ככה, חלק מהתנאים נועדו להגדיר, שאני יכול לומר שאין מרכז הכובד, שזה התנאי של אור זרוע, שהוא מת שם, הוא נגבר שם. גדול הבית הוא כזה, גדול הבית אומר, אני יכול להגיד, הם המרכז ואתה נמשך, אבל אם אתה באותו מעמד חברתי, למה אתה נמשך אחריהם? אבל אם יש גדול בית, אתה נמשך, כלומר, זה שני תנאים, שנועדו לאפשר לך להצטרף עליהם. תנאי נוסף של המקום קרוב, הוא בא להגיד, אתה צריך מראשיתך להיות מסוגל להיות מקושר בקבוצה הזאת. אם אתה נמצא רחוק, אז אתה צריך לקבוע, תעשה מניין לבד, מה אתה עושה מניין איתם? כאילו, זה לא בית כנסת ש... כלומר, אם יש לך נגיד בווייז שהוא מראה לך איפה יש בית כנסת, נגיד, יש פה אפליקציה כזאת? עוד יהיה, כן? בני שיש בה פה מקוואות באפליקציה, עשו איתם הסכם שיהיה, כן? אז הווייז לא יראה כמו מקום שהוא נמצא לא יודע, נורא נורא רחוק, כן? כלומר, צריך שאתה, כדי שתסתפח עליהם, צריך שאתה תהיה באיזה מקום שאפשר קבוצת התייחסות, כן? שאפשר להגיד, הם בכלל נמצאים כאופציה, כן? וראינו את המחלוקת של הרמב"ן והראש, מעדין במידה, ואדם כבר שמע מזה. האם עדיין הוא יכול להגיד, אבל אני מתכנן לשבת איתם, הם בתאבל, הם אומרים לו, תתחיל עכשיו, ברגע שקבעת, התחלת להתפלל בלי המניין, אז אתה לא יכול, זה לא המניין שלך, זה מניין אחר, כן? בסדר, זה עד כאן היסודות כאן, מה שנורא נורא מסתבך, אני אומר לכם, זה מסובך נורא, זה היבאיה, שזה השורה הבאה בגמרא, שנעשה לכם חיים קלים, הרמב"ם והריף השמיטו את זה. לא, אבל בפעם הבאה נעסוק בזה. בסדר, אני רק אומר, דיברנו על שאלת שלום על ירושלים, נו, מה שלום ירושלים, תגידו לי. אני אומר לכם את האמת, אני כבר שנים הולך מוטרד מ... הגסיסה האיטית של יום ירושלים כחג. אני לא הכי מבוגר פה. אתה זוכר את האופוריה של מלחמת ששת הימים?
לא רק זה, אבל זה כאילו זה קרה כאילו אחרי 10 שנים, 15 שנים, זה היה...
יש לזה כמה סיבות, זה לא, אני לא יודע מה יהיה, כן? אני כאילו אומר לעצמי, כל עוד שאנשים שחוו את זה כחוויה מטלטלת, נמצאים איתנו, הם יחזיקו את זה. מה יקרה הלאה? אני לא יודע, זה לא התפקיד שלי לחשוב מה יהיה הלאה. השאלה היא מה נכון היום. אז זה קודם כל, כי למרות שהוא ממולא בתוכן דתי, ביסודו של דבר, הוא שייך למערך החגים הישראליים, כמו יום העצמאות, ואי אפשר לקיים חג דתי ישראלי כשהישראלים לא חוגגים אותו. זה בעיה. רק בבית כנסת, אומרים כל מיני פרקי תהילים, אבל אפשר להרגיש בבית כנסת היום גם, גם מי שבא, אלה שלא בא, אוקיי? זה מבשים רוב בגדי חול, גם אני כמעט באתי ככה, כשתי נזפה בי, אמרה לי, נראות אחר. אבל חג ישראלי, שהישראלים לא חוגגים אותו, הוא בבעיה, אבל יש איזה עוד סיבה. זה היה...
אני צריך חגים חדשים, כמו שבקיבוץ לא הצליחו להמציא את החגים החדש.
נכון.
באיזשהו
שלב הם נפלו, אז... כן, גם יותר מזה, זה אירוע ענק בקנה מידה היסטורי, מלחמת ששת הימים, אבל בסופו של דבר הוא חובר, הוא חלק מהסיפור של מדינת ישראל על כל שנותיה. הוא בעצם בתהליך טבעי, שגם מכירים אותו דרך אגב מספרות חז"ל, מגילה תענית, שזאת מגילה מלאה בתאריכים מהתקופה החשמונאית. מי שחי קרוב לתקופה החשמונאית, הוא יודע מי זה ניקנור, והוא שמח על כל תאריך, אז הוא לא מתענה באותו. אחרי 100 שנה, אחרי 200 שנה, שצריכים היסטוריונים שיגידו לך מי זה ניקנור, אז מה בעצם קרה בתהליך טבעי? כל האירועים של התקופה החשמונאית נכנסו לחנוכה. אנחנו כאילו עדים בשידור חי לתהליך די דומה, שאומנם אני חושב שבימים הקרובים לחמת ששת הימים, חשו חוויה מאוד מרוממת, כמעט הייתי אומר, קראתי דברים שהרבנים הראשיים כתבו אז. כאילו, מלחמת השחרור הם דיברו עליו כשיבת ציון, זה היה מחיים ממוות לחיים, מהשואה למקלט. היה נראה שמלחמת ששת הימים זה מלכות דוד ושלמה, זה השכינה בעצמה מופיעה ומתגלה. ואני אומר, עם הזמן, גם הכרסום בהישגים ובמשמעויות, וגם בסופו של דבר, למרות שזה נראה כאילו בתשכה, אז אמרו, נו, תשח חיוור, בפרספקטיבה היום של 160 שנה לתשח וכמעט 50 שנה למלחמת ששת הימים, זה ברור שזה לא חיוור בכלל תשנ"ח. האירוע הגדול באמת זה שיש לנו מדינה, שאנחנו פה, וככה לאט לאט, אני לא יודע איך זה יגיע ואיך בתי הכנסת ייראו, אבל לאט לאט יום ירושלים, ככה... נכנסנו לתוך יום העצמאות, גם לא בטוח שזה רע. כן, בבקשה.
כן, שהם בכלל לא חוגגים, כאילו הזכרתי משהו, כאילו כל פעם שאני מזכירה את זה, כאילו הם אמרו, כן, שהם שם כבר עד,
כן,
זה
קשור בביצול בחברה, שמאל ימין.
כל מקרה, נאחל הרבה שלום לירושלים, ובשבוע הבא מי שרוצה לשמוע שיעור